כתוב במסכת סופרים שכל השנה מפטירים בהפטרה מניין הפרשה עד שהם מגיעים לתקופה הזאת בשנה, ואז מפטירים תלתא דפורענותא ושבע דנחמתא ותרתי דתיובתא. מה זה תרתי דתיובתא? לא כל כך ברור. במנהג שאנחנו מכירים, אז יש שבת תשובה, זה אחת של תשובה. מה זה ההפטרה השנייה של התשובה? אולי מתכוונים ל... מה? לא, אבל מה זה תרתי? הוא אומר שאחרי שלוש של פורענות, שבע של נחמה, אז יש שתי הפטרות של תשובה. אז אני אומר, זאת אומרת שזה ההפטרה של צום גדליה. בסדר, אבל זה חידוש להגיד את זה, בגלל שזה בכל תענית. זהו, גם זה אפשרות. דרך אגב, ספרדים גם מפטירים ביונה? אני חושב שהספרדים לא מפטירים ב... כן? תשעה באב לא מפטירים, נכון? לא יודע. טוב, לא יודע. בסדר, אז אולי זה יונה, לא יודע. אז מה שאני רוצה קצת יותר זה להתבונן ב... ניגע בסוף גם בתרתי דתיובתא, אבל... התלתא דפורענותא והשבע דנחמתא זה מבנה מעניין, בגלל ששלוש ושבע זה מספרים שהם מצטרפים יפה לעשר, זו חלוקה מוכרת אצלנו מפנימיות התורה, שיש שבע מידות או שש מידות במלכות, מה שמכוונים בספירת העומר בשבעת השבועות. יש למעלה מזה, שלוש בחינות של מוחין, קטע חוכמה בינה או חוכמה בינה דת. ולכן באריזה הוא מקשר את זה. אני לא מספיק יודע כוונות הארי לפרטים, אבל הוא באמת, הוא אומר שזה מכוון כנגד זה וזה כנגד. זה מאוד מוזר איך שהצטרפו שלוש והשבע האלה. באופן כללי, אתה מתאר לעצמך איזושהי שלמות. מתחילה בתובנות, או בהכרות, או בהתגלויות. אחר כך זה חודר פנימה אל האישיות, אל הלב, או ליחסי אנוש, איך שלא נגדיר את זה. בסדר, אז יש משהו שמתחיל למעלה, הוא מתפשט למטה. אבל איך אפשר לקחת את החורבן ואת הגאולה ולרקוח אותם במין שלמות כזאת? שבהתחלה זה למעלה זה שלוש בחינות של חורבן, ואחרי זה כשזה יורד עוד יותר למטה זה נהיה שבע בחינות של גאולה. זה נשמע צירוף מוזר. אז כדי להסביר את הצירוף הזה, אז יש מאמר של רבי הלל מפריץ'. רבי הלל מפריץ' היה תלמיד של האדמו"ר האמצעי בחב"ד, הוא גם ביטל את עצמו בפני הצמח צדק, כל מגדולי חסידי חב"ד. אם אני זוכר נכון, היורצייט שלו זה אחרי תשעה באב. והוא מסביר את זה בהרחבה, יש לו מאמר. אני אשתדל לספר את המאמר הזה בשינוי סדר וכולי, אבל הוא קצת עיבוד, אבל זה יעזור לנו. אז רבי הלל, כשהוא מתחיל לדון ולהתבונן בזה, אז הוא מפנה את מבטנו אל גלות מצרים. ותכף נבין למה גלות מצרים זה מסגרת טובה להתבונן על הגלות האחרונה. הוא מביא מדרש, כתוב במדרש, על הפסוק למה ראות על העם הזה, למה זה שלחתני, כי מאז באתי לדבר בשמך הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אז המדרש אומר שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, עברתי על כל ספר בראשית וראיתי שאין איסורים בלא עוון. זאת אומרת, אדם הראשון חטא, הוא נענש במיתה, דור המבול חטאו, בא המבול, דור הפלגה, סדום ועמורה, פרעה, כל אחד לפי עניינו. אבל אלה שבאו למצרים, מה חטאו? למה זה כל הגלות הזאת? זו שאלה מאוד מעניינת, אולי מתעלמת מכל מיני מדרשים אחרים שיש להם הסברים, אולי לא מתעלמת. זה באמת מאוד מעניין, רק שמוזר להכניס את זה לפסוק הזה. כי בפסוק הזה כתוב, לא למה יש גלות, אלא למה מאז באת לדבר בשמך, הראה לעם הזה, ואתה לא הצלת את עמך. אתה אמרת שאתה שולח בידי ישועה ופקידה לעם, והנה עכשיו נהיה רק יותר גרוע. זכורה זו שאלה אחרת לגמרי. לפני שנסביר מה רבי אלעזר מסביר פה, אז רק נגיד שהמדרש הזה, באיזשהו מקום הוא מביא אותנו לגלות שלנו. על גלות בית שני, קשה להגדיר שהיא בלא עוון. חז"ל אומרים שזה בעוון שנאת חינם. אבל בכל זאת יש לנו הרגשה, אני חושב לכל אחד מאיתנו, שהעוון זה לא הצדקה מספקת לגלות. עכשיו אפשר להגיד למה זה לא הצדקה מספקת, כי קרו כאלה אסונות נוראים וכאלה צרות, וזה לא פייר על חטא כזה לתת כל כך הרבה עונש. אבל כנגד זה אפשר לטעון שלא אתה תקבע מה פייר ומה לא פייר, ומה העבירה עושה ומה החמור בעיני הקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. אבל גם אם נוריד את שאלת הפייר והמידתיות, כמו שקוראים לזה בימינו, בין העונש והחטא, גם בלי זה זה מציק לנו, בגלל שאנחנו מצפים אמונים על זה שגלות או שעונש אמור לתקן, שעונש אמור לזכך בן אדם, לשנות אותו, שיסורים ממרקים אותו. אז אתה אומר לעצמך שעד גבול מסוים אתה יכול להגיד שזה פועל על בן אדם, ריכוך, גורם לו להשתנות, אבל מעבר למכסה מסוימת אתה מרגיש שזה נהיה לא אפקטיבי. אין מבחינת עוצמת העונש, אין מבחינת אורכו. אתה אומר לעצמך, מה שלא חזרנו בתשובה עד עכשיו, אז עוד 1,000 שנה זה מה שיעשה אותנו יותר צדיקים? זה נשמע לא משכנע שפתאום אנחנו נרגיש כל כך רע, שפתאום נחזור בתשובה. יותר גרוע מהשואה, בטח אנחנו לא מצפים שיהיה חס חלילה, וזה לא בדיוק החזיר את עם ישראל בתשובה. אז קשה, אז כן קשה השאלה שהמדרש שם בפי משה. אין איסורים ולא עוון, וכאן למה יש את כל האיסורים הארוכים האלה? אני חוזר לרבי אלעזר. רבי אלעזר, אני חוזר למדרש איך שרבי אלעזר מסביר אותו. אז מה רבי אלעזר מסביר? מה הקשר בין פשט הפסוק לבין השאלה למה הראות הלם הזה? אומר לנו רבי אלעזר שבאופן טבעי כשאדם מעניש, אז הסדר הוא כזה שבהתחלה הוא בא במלוא חמתו, ולאט לאט חמת המלך שכחה. הן בגלל שעל ידי המכה הגדולה שבהתחלה הוא הצהיר את הסתייגותו מהעבירה, מהחטא, ומה שהיה בעיניו לא בסדר. ועכשיו, אחרי שהוא כבר אמר את מה שהוא אמר, אז הוא מרפא. והן מצד המוכה, שהמוכה מן הסתם קצת מתרכך אחרי המכה הראשונה. ואז העסק הולך ודועך, החומרה. דוגמה לדבר, לא יודע מי מכם זכה לזה או לא. דוגמה בימינו, יש איזה עיקרון משפטי מופשט כזה שטוען שאדם הוא זכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו. אבל במציאות כל אחד יודע שמעצר זה יותר חמור ממאסר. לא כל אחד, לפחות מי שניסה את זה, זה יודע שמעצר זה יותר קשה ממאסר, ובמאסר עצמו אז בתך זה יותר קשה, וכל פעם זה מתרכך והולך. זה גם פסיכולוגי פשוט, שהעונש הולך ומתרכך. וטוען משה לפני הקדוש ברוך הוא, כאן הכל הפוך, רק הכל נהיה יותר גרוע. בהתחלה הם נכנסו לכאן בלארג' על ידי יוסף, הם קיבלו מיטב הארץ ותפקידים בשלטון להיות רועי צאן, ואחר כך מת יוסף וכל אחיו, התחיל השעבוד. כשהתחיל השעבוד אז הגיעה גזירת כל הבן לא דיירות השליחו וכל הבת החיון. ועכשיו ואז באתי לדבר בשמך, הראה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. כל הזמן העסק הולך ונהיה יותר גרוע. אז אני לא משתכנע, אם זה המצב שהכל נהיה יותר גרוע, אז אני לא משתכנע שזה עניין של עונש. ככה לא מענישים. יש כאן איזשהו היגיון אחר. אז מעניין מה הקדוש ברוך עונה על זה. אז לפני שאני אגיד מה הקדוש ברוך עונה על זה לפי הפרשנות הזאת, אז אני אגיד שרבי אל מוסיף אומר שלא רק שהמצב החמיר מבחינת הסבל והאיסורים שלהם, אלא שהמצב החמיר גם ברוחניות. כשבא יוסף ועמד לפני פרו, ופרו אמר לו, שמעתי עליך שתדע חלום לפתור אותו, אז יוסף אמר לו, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרו. שיוסף אמר זה אלוקים. אז אפשר לחשוב שאחד אומר אלוקים זה כמו שאנחנו כותבים בסייעתא דשמיא בראש העמוד, זה לא יודע כמה אנחנו בכלל שמים לב למה שאנחנו עושים. בעזרת השם, בעזרת השם. אבל כנראה שיוסף אמר את זה באופן כל כך משכנע, שאחרי שהוא אמר את ההסבר שלו לחלום, את הפתרון, אז פרו אמר לו, אחרי יודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין אבון וחכם כמוך. זאת אומרת שפרו באמת יפנים את זה, שזה איזה סייעתא דשמיא. זאת אומרת, יכיר באלוקים. זה היה בזמן יוסף. אילו עכשיו, כשמשה ואהרון ניצבים לפני פרו, אז פרו אומר, לא ידעתי טובה היה וגם את ישראל לא אשלח. אולי פרו בתורה, יכול להיות שזה הכופר היחיד שיש, לא יודע אם יש עוד אחד שאפשר להגיד שהוא אמר דברי כפירה בהשם. עד כדי כך שחזל אומרים ש... אנוכי השם מלקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, שזה ממש נשמע כמו תשובה לפרעה, נכון? שלח את עמי וזה, אז אומר, לא ידעתי טובה וגם את ישראל לא אשלח. אז הוא אומר לו, אתה לא ידעת אותי, אנוכי השם מלקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. חזל בתנחום אומרים שאנוכי זה שאול לעברית מן המצרית, שבעברית מקורית אפשר לומר, יותר נכון להגיד אני. המילה אנוכי נכנסה מהמצרית, והשם דיבר עם פרעה בשפתו. כאילו אנוכי, אז פרעה הוא כופר, הוא מתכחש לשם. דרך אגב באמת גם כתוב בספר יחזקאל ובספר יהושע, בספר יהושע לא ברור, בספר יחזקאל כן ברור שיעבדו עבודה זרה במצרים. אז אפשר להגיד שהמצב בגלות הלך והחמיר גם בגשמיות וגם ברוחניות. מה השם עונה על זה, זה עוד מעט נדבר בהמשך. אומר לנו רבי הלל שהבעיה, התהליך הזה שאנחנו מכירים מגלות מצרים, הוא מוכר לנו גם מגלות האחרונה. כי אכן זה המצב. תחשבו שבהתחלה היה, במשך כמעט 1,000 שנה, עם ישראל עיקרו, אפשר לומר, שמר על אוטונומיה חזקה מאוד בבבל, כמעט עצמאות. מדינה בתוך מדינה. אחרי זה התחיל מסע הצלב. זאת אומרת, זה התפורר בבבל שם, ובאירופה התחיל מעשה הצלה. התחילו צרות על גבי צרות, וגירושים על גבי וגירושים. אחרי הגירושים היה גזירות תח ותת. שאילולי השואה היינו מחשבים מתח ותת לצרות הכי קשות שעברו על עם ישראל. מאות קהילות שנשמדו, פשוט נשמדו. וכן על דרך זה, רבי אלי לא הכיר את השואה, ואנחנו יכולים להוסיף לרשימה הנוראה הזאת את השואה. המצב, הגזירות רק הלכו וכבדו במשך הגולה. אז להגיד שזה עונש על מה שהיה לפני החורבן, זה לא נושא טוב, כאילו, כשרואים מצב מחמיר כזה. וכמו שרבי אלי אומר, לכאורה גם ברוחניות המצב לא מי יודע מה השתפר. מה אני מתכוון להגיד? שלפחות במאות השנים האחרונות, יכול להיות שיש גם דיבורים על זה של הסתלקות רוח הקודש ונבואה במשך השנים, אבל לא רק זה, במאות השנים האחרונות, כל אחד מכיר את זה, את לא ידעתי את השם, שיש כפירה התחילה השכלה, העולם נהיה כופר, וכמובן שאמונת ישראל מאוד ניזוקה מזה ונפגעה מזה. האפיקורסות הלכה וגברה. אז לכאורה גם כאן אפשר להצביע על תהליך שהגלות הולכת ועוקפת עולה עלינו יותר ויותר. אז אם זה לא, אז אם זה לא עונש, אז מה זה? או אם זה לא בעיקר עונש, אז מה זה? אז אומר לנו רבי הלל משל. והמשל הזה הוא בעצם אמור להסביר איך הקלטה דפורנותה מצטרפות לזיין דנחמתה. קצת, עושים דרוש מסובך כזה, אבל עכשיו אפשר להחזיק ראש. אז מה המשל שלו? המשל שלו הוא ככה, שיש מורה טוב ויש לו תלמידים. רוב, אפשר לומר, עיקרו של המשל הולך גם באופן של תלמיד טוב. והמורה הוא מכין שיעור של להגיד לתלמידים, להגיד שבאמת הוא מורה טוב, ולא רק שהוא יודע טוב דברים, הוא גם יודע לעמוד נכון מה התלמיד מסוגל לשמוע ואיך להגיד לו את זה בצורה נכונה ומתפתחת וכו'. המורה מכין טוב את השיעור בינו לבין עצמו, אז רבה יספרה, הכינה וגם חקרה. אני מקווה שאני מדייק בפסוק. מה שחזל אומרים שצריך לחזור 4 פעמים בינו לבין עצמו. ואז הוא בא אל התלמיד עם השיעור מוכן, הוא מתחיל להגיד את השיעור. טוב, זה תמידי, זה בסדר, זה מצב חיובי. אבל יכול לקרות שהשיעור יקרוס. יקרה לו משהו. תמוטט השיעור. למה זה יכול לקרות? נעלה 3 נימוקים שמתחבאים שם בתוך המאמר, אחד מפורש יותר ואחד זה, אבל בכללות אפשר להעלות 3 נימוקים. נימוק אחד אולי הכי מפתיע, מרוב שהשיעור היה מוצלח. מה זאת אומרת? כשמישהו בא ללמד משהו, אז הוא רוצה, הוא מרגיש שיש לו משהו חשוב להגיד. הוא בא לספר את זה. אז אם הוא מכין את זה מספיק טוב, הוא מסביר את זה מספיק טוב, התלמיד ממש מבין את זה מצוין. אז קורה משהו מוזר, המורה פתאום יש לו תחושה של התרוקנות. אין כזה דבר, הוא כאילו פלט מתוכו את השיעור. אז אם זה דבר כזה מובן וכזה מיושע וכזה נתפס טוב, אז מצד שני זה גם דבר לא כל כך ממלא. מה שלגמרי מובן ומיושע, אז הוא טיפה מאוס גם. ככה זה, מה לעשות? יש נגיד בסוגריים שיש בליקוטי מוהר"ן תורה כזאת שמשה עלה למרום, אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? כשהוא ראה שם את סופו של רבי עקיבא, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אז מנחמן אומר, מה הכוונה שתוק? הרי לשאול הוא כבר שאל, ואת התשובה הוא לא יודע, אז מה זה שתוק? אז מנחמן אומר, שהאמת היא שברגע שהוא אמר את השאלה, אז התנוצצה לו בראש תשובה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אל תגיד את התשובה. אם תגיד את התשובה, אז תתרוקן ממנה כאילו, ומהמקיפים שלך תצטרך למשוך משהו יותר עליון לתוך הפנימי שלך, וזה אני לא רוצה שתלך לשם, לא רוצה שתטפס עד שם. אני מבין רק בתור ציור כמעט ויזואלי כזה, אבל זה תחושה כזאת שאומרים משהו, מרגישים שהוא מיצה את עצמו. לא יכול להיות שמה שבאמת חשוב ומה שבאמת רוצים לומר זה כל כך זמין, אכיל, נקרא לזה ככה, כל כך, אז אמרתי, הוא הבין, אין כזה תרגשת, נו, אז מה? נו, אז יופי, אז הכל מובן, הכל מיושר, ופתאום יש איזו תחושה מעיקה, מין חלל כזה. זה ציור אחד, איך שיעור טוב יכול להיגמר. פתאום המורה מרגיש שלא בא לו להמשיך את השיעור, לא מהיר לו. ציור שני, איך שיעור מתמוטט, נקרא לזה ככה. שוב, מדברים, נגיד, מורה טוב ותלמיד טוב. נגיד שתלמיד שואל קושיה. לפעמים זה קושיה מקומית, לפעמים זה קושיה כזאת שהמורה אומר לעצמו, שאם אני לא רוצה לדחות אותו בקש, אז האמת היא שאני צריך להסביר הכל מחדש. ללכת למקום הרבה יותר עמוק. תלמיד זה ככה, יש קושיות שבתוך אקסיומות. אני יודע מה, נגיד, אפשר לשאול פתאום, נגיד כמו השאלה ששאלנו, למה על חטא כזה מגיע עונש כזה? אז אפשר לענות, בגלל שחטא הזה הוא נורא חמור, בגלל שהעונש הוא לא כל כך חמור, בגלל שהעונש מאוד מוצלח לחטא, כל מיני תירוצים. אבל פתאום, פשוט אני מביא דוגמה מתוך מה שאמרתי קודם, אבל פתאום המורה מרגיש, האמת היא שאני צריך להגיד לו שזה לא בדיוק עונש על חטא, זה משהו אחר לגמרי. אז אפילו שהכנתי את השיעור והיה לי הסברים על כל דבר, התלמיד שמציב לי את הקושיה, שהוא מתקיף מאיזה מקום, נגיד כמו השאלה הזאת של משה רבנו, שרבי ליל מסביר, שהמצב הולך ומחמיר, אז אל תגיד לי עונש, אני יודע מה. אז אני מבין פתאום שאני צריך להגיד שזה לא עונש, שזה משהו אחר לגמרי. אבל זה לא השיעור שהכנתי, אני הכנתי שיעורים על שכר ועונש, סתם הבאתי את זה בתור דוגמה, אפשר לקחת המון דוגמאות בסוגיות וזה, שקורה שהמורה מבין שצריך להסביר את העניין באופן הרבה יותר יסודי ומהותי, להתחיל לשאול על האקסיומות וללכת למקום הרבה יותר עמוק. אז כשהתהליך הזה קורה אצל המורה, אז שוב, מה שקורה בשיעור שלו, שהשיעור איבד את החשק שלו, אפשר לומר. כבר לא בא לך לשיעור שהכנת. זו הייתה אפשרות שנייה איך שיעור מתמוטט לו. אפשרות שלישית איך שיעור מתמוטט, שהמורה בא ואומר שיעור. התלמיד יש לו שכל, הוא אמור להבין את השיעור. ובחוץ משחקים כדורסל, לא, אני לא יודע מה יש שם, איזו אטרקציה. והמורה מרגיש שהוא לא מספיק אטרקטיבי. הוא לא מצליח להתחרות בגירויים שבחוץ. בסדר, התלמיד יש לו שכל והכל בסדר. והכנתי את השיעור מבחינת היכולות של התלמיד, אני עומד בקריטריון. אבל אני לא מספיק מעניין, זה לא מספיק חשוב מה שאני אומר. זה לא מספיק מושך. מה? אז שוב זה מצב שהמורה מחפש בתוכו לתת שיעור אחר. נגיד דברים אחרים, יותר אטרקטיביים, יותר קיומיים, תקראו לזה איך שאתם רוצים. ושוב קורה שהשיעור ככה גובע לו. אז כל מה שאמרתי עד עכשיו זה היה למה שיעור מתמוטט. אבל עיקר המשל של רבי הלל, זה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה איך שיעור מתמוטט. איך שיעור מתמוטט לו. רבי הלל אומר שהשיעור מתמוטט בשלושה שלבים. תלתא דפורענותא. קודם מתה החוכמה, לא בדיוק חוכמה לא אומר, לא משנה, כאילו קודם ממד החוכמה שבשיעור עוזב אותו, ימותו ולא בחוכמה, חוכמה תחיה, נאבד את החיות של השיעור, אחרי זה בניין הבינה מתמוטט, ואחרי זה משתתה, גם אין כבר דעת. ותכף אני אסביר מה זה השלבים האלה, ותחתו שרביל לזה הסבר טוב להבין מה זה כל הגלות הזאת. אז נסביר מה זה בשיעור, איך זה עובד. כדי להסביר את זה קצת, נמחיז את זה קצת לעצמנו, באופן כזה שיש מורה ויש תלמיד. והמורה מדבר, אז מה שהמורה מדבר נקרא לזה קדמת הבמה. איך שהוא מופיע בפני התלמיד. תלמיד יושב ככה, רוצה לשמוע את המורה. המורה מופיע בפניו, אומר לו את השיעור. יש קדמת הבמה, ויש מאחורי הקלעים. מה זה מאחורי הקלעים? מה שעובר למורה בראש בינו לבין עצמו. אז נראה איך זה הולך. אז בהתחלה, אחרי ההתקלות האלה שתארנו, או שהשיעור מאוס, או שיש עליו קושיה, או שהוא לא אטרקטיבי, אז מתנוצץ למורה שצריך להגיד משהו אחר. שצריך ללכת על ראש אחר לגמרי. אז בשלב הזה אפשר לומר שהחיות של השיעור עוברת מקדמת הבמה לאחורי הקלעים. המורה ממשיך, הוא הכין והוא מדבר, וזה המסגרת, וצריך לדבר, ומדברים. ומה באמת מעניין אותו, איפה נקודת החיות שלו? זה מאחורי הקלעים, זה נקרא חוכמה. כתוב שחוכמה זה כברק המבריק על השכל. כמו מישהו שלומד תוספות ויש לו קושיה, הוא חושב, חושב, ולפעמים, אופ, בא לו תירוץ, ולפעמים אפילו זה בורח, לא מצליח לנסח את זה, אבל הוא מרגיש שעבר לו משהו בראש. זה קוראים הברקת החוכמה, מתוך החושך, מתוך היא הבהירות המוחלטת, נקודה. נקודה זה עוד לא מפותח, אבל מה, אפילו שזה לא מפותח, זה מחיה. אופה, יש חידוש. מה שתמיד, חיות וחידוש זה דברים שהולכים אחד עם השני, כידוע. כשיש מצב בלי חידושים, זה מצב מת. רק אולי שוב אני אגיד בסוגריים, שעץ החיים בתוך הגן, אז מה אתם אומרים? אם אדם הראשון היה מתחכם, היה אוכל קודם את עץ החיים, אחרי זה את עץ הדעת, מה קורה? כאילו זה מעניין שהקדוש ברוך הוא בנה את גן עדן באופן כזה, שיש בו עץ הדעת, ויש בו עץ החיים שיכולה בכלל יכול לנטרל אותו. יכול מעץ החיים ואחרי זה מעץ הדעת. אני מניח שזה מה שהוא היה עושה, הוא היה יודע שזה מה שהוא אמור לעשות. היה הולך בנחת, לוקח את עץ החיים בתור תרופה מונעת. אני אומר, למה שלא יעשה את זה? אין יצירורי לא לקחת מעץ החיים. אני לא מבין.
זה מה שהקדוש
אני אומר, אבל למה הוא לא עשה את זה? הוא לא ידע, הוא לא ידע שזה עץ החיים. מה השם בטח אמר לו, לא? כמו שידע עץ הדעת, לא יודע. אולי הוא לא ידע. מה? למה השם אמר לו? נכון, בסדר. עכשיו אני אגיד לכם הסבר שכתוב ברבי יוסף בכור שור, הסבר מאוד מעניין, מפתיע אולי. רבי יוסף בכור שור אומר שכשאוכלים את עץ החיים, לא חיים לעולם. כשאוכלים את עץ החיים, מה קורה? נהיים צעירים. אפשר לחיות לעולם. כל פעם הולכים לעץ החיים, אחרי שמזדקנים קצת, לוקחים את הפרי ונהיים צעירים. עץ של רעננות כזה, של כל הזמן העולם שייך לצעירים כזה. עץ החיים מחזיר את החיים להיות צעירים. אז אם האדם הראשון פעם אחת היה הולכים לעץ החיים, זה לא פותר לו את הבעיה בכלל. אז למה אני אומר את זה? אמרתי את זה סתם לעניין החיות כאן. שחידושים וחיות זה הולך ביחד. חיות זה לא מצב סטטי, חיות זה מצב מתחדש. אז לכן כשיש הברקה חדשה בראש, החוכמה תחיה. זה נקרא נקודת החוכמה. וכשהרב בא לו רעיון חדש בראש, אז החיות מתרוקנת מן השיעור. השיעור ממשיך. ההכנות של הרב, מה שהוא תכנן להגיד, הכל בסדר. הוא מתוכנת להגיד את השיעור הזה, נקרא לזה ככה, וזה רץ טוב. אבל החיות עברה למקום אחר. והתלמיד מן הסתם מרגיש את זה. מרגיש שהוא יושב בשיעור, והרב שעד עכשיו היה אפשר לומר מאיר פנים, חוכמת אדם תאיר פניו, פתאום אין אור בפנים. כאילו הפנים לא במבע משפיע, נקרא לזה ככה, כי הפנים כאילו התקפלו פנימה, נאמר ככה. אז זה בטח עושה לו נורא עצוב לתלמיד, אבל זה מה יש. אחר כך, אחרי שהבריקה הברקת החוכמה שם מאחורי הקלעים, מה קורה מאחורי הקלעים של הרב? הוא מתחיל, כתוב שהחוכמה, הלאה, כתוב ש... אני לא מספיק אטרקטיבי, אבל זה מפריע. הוא מתחיל לבנות בניין מסביב לחוכמה הזאת. החוכמה נקראת נקודה בהיכלה, בהיכלה בינה, בניין. מה זה נקרא לבנות בניין? אם בא לי איזה חידוש בראש, אני מנסח אותו במושגים שאני כבר מכיר, אני משלב אותו בתוך ההכרות שאני יודע, אני משווה אותו לדברים שאני כבר יודע. זה לא שכל פעם שבא לבן אדם חידוש, אז כל העולם שלו מתמוטט. לא, אלא הוא נעזר בחומרי הגלם שכבר קיימים אצלו, לבנות בניין מסביב לחידוש הזה, לתרגם לעצמו את החידוש הזה. זה נקרא מוח הבינה. מוח הניתוח וההבחנה וההבדלה וכל הדברים האלה, לא מוח החידוש. אז כשאצל הרב יש מאחורי הקלעים בינה חדשה, מה קורה בקדמת הבמה, בשיעור החיצוני? אז השיעור כבר מאבד קצת את הבניין שלו. רבי אליעזר מתאר שיכול להיות מצב שאיזושהי מילה מתוך המחשבות תיפלט למילה בתוך הדיבורים. כי זה כבר עכשיו ממש מתחכך, הדיבורים עם מחשבות דיבוריות, נקרא לזה ככה, מתנסחות. מבחינת התלמיד עכשיו הוא כבר רואה שהשיעור נהיה מבולבל, לא רק שהחיות הלכה, אלא שמשהו פה, הראש שלו נמצא מקום אחר, כל אחד רגיש, רואים את זה מהבלבול, זאת אומרת, לא רק בחוסר החיות. זה נקרא שהבינה גבעה, כאילו עברה לאחורי הקלעים. השיעור הזה התרוקן מבינתו, או הולך ומתרוקן מבינתו, נאמר ככה. מה קורה בשלב השלישי? אחרי שהמורה הבין את הדבר החדש טוב, זאת אומרת, גם חכם בו וגם הבין אותו, וזה נהיה לו בניין מסודר ומיושב, יש בנפש, כמעט הייתי אומר, כמו כתותחנים אני קורא זה על, כאילו שאתה בדיוק, אתה ננעל על המטרה. כאילו אתה מרגיש, זה מה שחשוב, על זה הולכים, זה מה שאמיתי, נוצרת התקשרות נפשית אל הדבר. יש דבר שאתה מבין ויש שאתה מתקשר אל מה שהבנת, זה נקרא דעת. והאדם ידע את חווה אשתו. ברגע שהמורה מתקשר אל הדבר החדש, השיעור בקדמת הבמה נעלם דום ומשתתק ומת. כי כבר הוא לא רוצה להגיד את מה שזה. הוא הולך על החדש. השיעור הישן מת. זאת אומרת שהשיעור קרס בשלושה שלבים עד מותו, כאילו פחות או יותר. זה המצב. אז עכשיו ניקח רגע את התלמיד הזה ונחשוב. לכאורה התלמיד אמור להיות במצוקה קשה מאוד. הוא שאל, רק שאלתי, או אפילו לא שאל. ופתאום היה לו איזשהו קשר עם הרב, קשר שנעם לו, היה לו חשוב אפילו, ופתאום הרב ברח מהקשר הזה. הלך ונטש את התלמיד. אז בחיצוניות המצב זה מצב מאוד מדכא. עכשיו, אם התלמיד הזה הוא מספיק קשור אל רבו, או מאוד קשור לרבו, אולי לא המילה מספיק לא תספיק כאן, אם הוא מאוד קשור לרבו, אז יש לו אמון, ואפילו יותר מאמון. באיזשהו מקום אפשר לומר שהוא קצת מלווה את התהליכים שעוברים על הרב. כמה שהוא בקדימה, הוא אומר, הוא מורכז בדיבורים של הרב. אבל אם לא רק הדיבורים של הרב מעניינים אותו, אלא הרב בעצמו מעניין אותו, וזה קורה אצל תלמיד טוב, כאילו, בקשר טוב נגיד בין הרב ותלמיד, אז הוא מרגיש שאצל הרב מתבשל משהו חדש, וכמה שהוא מיואש, וזה מלווה באיזושהי נימה של אופטימיות, של תקווה. מה השלב שרבי הלל מתאר אחר כך? תכף נסביר למשל בדיוק למה זה, אבל הוא אומר, שלושה שלבים אלה זה פלטה דפורנותה. מה זה שבע דנחמתה? את זה רבי הלל מתאר במשפט אחד, בלי לפרק את זה לשבע, בלי שום דבר. הוא אומר, אחרי שנהיה שיעור חדש בראש של הרב, אמירה חדשה, אז מאיר לו שגם את הדבר החדש, שהוא חידוש לאין ארוך מהקודם, גם את הדבר החדש אפשר להגיד. יש כלים. ואז מה שקורה אצל הרב, התיאור של רבי הלל אומר, צוהבות פניו. שוב הוא נכנס לתוך מערכת היחסים שבינו ובין התלמיד. עוד לפני שהוא אומר משהו, יש לו איזו אופטימיות כזאת. שעכשיו יש לי משהו חדש להגיד לך, משהו עוד יותר טוב, ואני יכול להגיד אותו אפילו שהוא מאוד גבוה. מה קורה אצל התלמיד כשהוא רואה שצוהבות פניו של הרב? כאן אומר רבי הלל, זה תרתי דתיובתא. מה זה תרתי דתיובתא? הרכנת ראש והטיית אוזן, ככה הוא מבחין. הרכנת ראש זה שהוא עוד פעם מכוון לשמוע מה יגידו, והטיית אוזן זה לבחון את המילים. כאילו יש לפנות ויש להיות בנכונות לעיין ולדייק בפרטים. אז זה לא עיקר ענייננו עכשיו, אנחנו חוזרים אל הפלטה דפורנותה. מה אומר רבי הלל? שהקדוש ברוך הוא בגלות מצרים, נגיד קודם בגלות מצרים, הוא רוצה לתת דברים חדשים שהוא לא גילה לאבות. זה בדיוק התשובה של השם למשה, אחרי שהוא אומר למה הראות על העם הזה, אז בהתחלה השם אומר לו, אמר אתה תראה, טוב, אתה תראה, זה ו... כאילו, שאתה תדע שזה יהיה טוב, ומיד אחרי זה, התחלת פרשת וערה, ואז וערה לאברהם, יצחק וליעקב באל שדי, ושמי הוויה, לא נודעתי להם. אומר רבי הלל, כאילו, נחזור רגע למה שאמרנו, שראינו בגלות הידרדרות רוחנית, ממאמין לכופר, אבל זה לא סתם היה הידרדרות רוחנית. המאמין האמין בשם אלוקים, הכופר כפר בשם הוויה. זאת אומרת שהקדוש ברוך אומר, ששמי הוויה, לא נודעתי להם. ועכשיו, צפו לגילוי חדש. התגליתי לאבות, הם היו תלמידים מאוד טובים, מאוד קשובים. התגליתי להם בשם קל שדי. וזה נגמר. זה לא זה, זה לא מספיק. הקונו לגילוי אלוקות חדש. בשביל גילוי אלוקות חדש, צריך שיתמוטט העולם הישן. מה זאת אומרת? מילא כשאני מדבר על רב ותלמיד, אז נבין שעוברים תהליכים על הרב, לקדוש ברוך הוא, איזה תהליכים צריכים לעבור עליו? לא כך פשוט לקחת מהמשל לנמשל. אחורה הקדוש ברוך הוא יודע הכל. איך יש קשר בין המשל לנמשל? בשני מובנים. במובן החיצוני זה שהקדוש ברוך הוא מדמה לאחד לרב הזה כדי למוטט את התלמיד, באמת. כדי שהתלמיד יישבר מהידיעות הישנות שלו, מהאחיזה שלו במורה דרך הידיעות הישנות. וזה ייצור אותו פתיחות לחידוש. וזה דבר, זה דבר אמיתי. שכל זמן שאנחנו מעוגנים ואחוזים בכל מיני מסגרות ובדפוסים, מסגרות זה אף פעם לא רק טכני, זה בציורים ובכל מה שאתם רוצים. אין לנו שום, כל חידוש מאיים עלינו, כל חידוש שאומר לנו שהוא בא למוטט לנו את העולם החמים הזה שאנחנו נמצאים בו, ואין לנו פתיחות להתחדש באמת, וקריסת הישן היא פתיחות אל החדש. אבל זה בצד החיצוני של העניין. תלמיד, קדוש ברוך הוא מכין את התלמיד על ידי זה שהוא שובר אותו בחיצוניות, אבל כמו שאמרתי, הוא בונה אותו בפנימיות. איך הוא בונה אותו בפנימיות? שלתלמיד מתחילה להתפתח השערה בדבר החידוש. הוא כאילו באיזשהו מקום מצליח לעקוב אחרי מה שיש בתת מודע של המורה, או סליחה, לא בתת מודע, בתת בלא מתגלה של המורה. אז נשוב רגע לגלות מצרים. אז קודם כל, עוד לפני התוכן הפנימי, אני חושב שמאוד מאוד קל להמחיש שגלות מצרים זה תלתא דפורענותא. זה כתוב שדור רביעי ישוב הן, זאת אומרת, זה שלושה דורות של התמוטטות. ותראו איך זה הולך. זה הולך באופן שבדור הראשון, זאת אומרת שהמכה הראשונה זה שמת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אז זאת אומרת, סליחה, ננסח את זה קודם. דור ראשון, מה הדורות של הגלות? לוי, קהת, אמרם, ובני אמרם מוצאים ממצרים, נכון? זה לכאורה דור רביעי ישובן. אז הדור ראשון זה לוי. אז בהתחלה, לוי יורד עם יעקב. יש בעל רוח הקודש בינינו. יש יעקב אבינו. אחר כך, יעקב מת. החוכמה מתה, כאילו. החוכמה עזבה אותה. אחר כך קם מלך חדש, ומתחיל השיעבוד. זה נקרא שהכל מתבלבל. אנחנו לא לכאן באנו. רגע, אנחנו התכוונו, וגם יוסף אמר לנו, והוא ארגן לנו, והוא סידר לנו פה ארץ מאוד טובה ומוצלחת, ופתאום הכל מתבלבל פה. יש גזירות, יש שיעבודים, המלך זה לא אותו. הכל השתנה פה, לא. זה כמו התמוטטות הבינה. ואחר כך, כל הבן אלו דרות השליחו, זה נשמע כמו התמוטטות עד הסוף, שהורגים. למה? כי רואים שעמד אמרה מגירש את אשתו. עמדו כולם, גירשו את נשותיהם, כאילו אמרו, יאללה, די. השיעור מת לגמרי. זה בחיצוניות. ממש רואים תהליך קריסה כזה. אומר רבי ללן, זה מוביל בפנימיות, זה מוביל מהאבות למתן תורה. רואים, ננסח את זה בניסוח קצת מפתיע. כתוב דבר גדול, הגמרא אומרת שזה מעשה מרכבה, נכון? דבר קטן, אבל יודע ביי ורבה. אז זה מוביל מדבר גדול לדבר קטן. כי אבות הם מרכבה לשכינה, וזה מאוד נחמד. אבל השם רוצה לתת לנו אבל יודע ביי ורבה, אז זה נשמע כאילו הפוך על הפוך מה שאני אומר, אבל רואים, זה התהליך. אבל נעזור רגע למה אתה תרוס דבר קטן, אבל נגיד בהפשטה קצת, מה הפער העצום שיש בין מה שהאבות הנחילונו לבין מה שהתורה הנחילה אותנו. אז אפשר לומר בכללות, שוב, האבות, כל אחד היה נביא אלוקים, וכתוב בספרים, בעקדה אברהם זכה ללמעלה ממדרגתו, ועוד כל מיני הבחנות, אבל מה שירשנו מהאבות, מין תודעה כזאת של השם כבורא, כמקיים המציאות. אחד שברא את כל העולם, מה אפשר להגיד יותר? נורא מרשים להכיר, אברהם מתבונן, וראה שיש בעל הבירה, יש פה מישהו שעומד מאחורי כל העסק הזה. מה הבעיה בבורא? אני אגיד לכם מה הבעיה. כשאתה חושב על בורא ועל בריאה, אז באופן פשוט אתה חושב על סיבה ומסובב. מה יותר חשוב, הסיבה או מסובב? סיבה לכאורה. המסובב כלול, כאילו, כלול, הוא תוצאה, הסיבה המקיפה הרבה יותר מהמסובב, יופי. אבל זה שכלית, שכלית, אתה מבין שהבורא הוא למעלה מהבריאה. אבל כשאנחנו חושבים על הבורא ובריאה בנפש, באיזשהו מקום אנחנו מבינים הפוך. מה זה הפוך? אנחנו אומרים, הבורא זה האמצעי, והבריאה זה המטרה. מבחינתי, כל הכבוד לך שבראת את העולם. כנראה שאתה עוד יותר גדול מהעולם, צריך לברוא אותו, תסלם. אבל מה נקודת המגע שלי איתך? שאני מתפעל מאוד מהבריאה, אז אני אומר, תודה לך שעשית את הדבר הזה. איך אני יודע לכבד אותך? בגלל שאתה היית אמצעי לדבר המוצלח הזה שאני כל כך מתפעל ממנו, הזכירו לבריאה. אני אומר את זה בגרו, בשפה מגושמת, אבל תרגישו שלבוא אל הבורא דרך הבריאה, עם כל הרוממות שיש בזה, יש בזה גם המון המון מגבלה. כי אין לנו בו, אלא משהו ברע, כביכול. כשבא מתן תורה, שזה בא על רקע הרבה ניסים ושינויים וזעזועים, אז כדי שברוך הוא כאילו פרץ בכבודו ועצמו לתוך המציאות. זה יזה את כל העולם. וכביכול, יש לנו איזושהי נגיעה איתו, לא על סמך הבריאה שלו. לכן יהודים מצווים במסירות נפש. כי כל לא מצווה, כי הוא חלק מהמציאות. אי אפשר להגיד לבן אדם שימשוך את עצמו בשערות ראשו כלפי מעלה. כאילו, הוא בתוך המעגל של הקיום שלו, שם הוא יכול. אני יכול לוותר על זה, לוותר על זה, אבל לוותר על עצמי. מי זה שיוותר על עצמי? אבל יהודי, הוא מבין שהאמת היא לא קשורה בקיום המוכר. בכלל. יש לו חיות. כמה שקשה להגיד את זה, כמה שקשה להצביע במה לאחוז. יש לו חיות מהקדוש ברוך הוא, לא רק על סמך הבריאה שלו. וכל הגילוי של מתן תורה, זה בא להגיד שזה, שאתה פוגש את האנוכי, מי שאנוכי אפשר לומר, אנה נפשי כתבית יבית, ואתה בונה מערכת חיים שלמה שמתייחסת אל מי שמעבר למציאות. לא רק מארגנת את המציאות, לא רק מסדרת אותה שתהיה הכי יפה, ושהקדוש ברוך הוא, כאילו, שאפשר יהיה להגיד, הנה, רואים איזה קבלן מוצלח בנה את הבית הזה. לא רק באופן כזה. אלא באופן, כמו שבת. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, אז הוא ברא בן אדם ביום השישי, הוא הפקיד בידו את העולם, אמר לו, תנהל את העולם, ועכשיו אני יכול לנוח. הקבלן גמר את הבניין, הוא מתכנס לחדריו הפנימיים. שבת בראשית זה יכול השבת בלי אדם. זה השם בינו לבין עצמו. באים בני ישראל, השם אומר, אני אגלה לכם את המסתורין שלי. אתם איתי כשאני כאילו פורש, הייתי קורא לזה, לתוך עולמי הפנימי. אז יש לישראל איזשהו חוש שמתנוצץ להם אלוקות. שכל דבר הוא חשוב אם הוא קשור אל הדבר הזה. יש להם איזו תאווה להפשיט כל דבר ולגוע באיזושהי נקודה פילית שלו. תכף נדבר מה זה ביחס לגאולה האחרונה. על כל פנים, רבי אליעזר אומר שכדי שתהיה פתיחות לאלוקות כזאת, צריך לשבור את האחיזה שלנו במציאות. יש איזה, אפשר לראות, יש איזה פרק ארוך מאוד ביחזקאל, שמתאר אביך אמורי וימי חיתית, איך הושלכנו מארץ כנען, וגדלנו בלי תמיכה סביבתית, כמו עזובה כזאת, שאחרי זה השם אסף אותנו ביציאת מצרים. אבל כאילו, נותקנו מהקשרים העולמיים, נאמר ככה, מלהיות מאורגנים בתוך המציאות. אבל שזה צריך המון פתיחות, זאת אומרת, זה מה שאני אומר, כאילו צריך המון לשבור את הביטחון, שמה שחשוב זה המציאות, זה העולם, זה העוגן שלי. פתאום נהיה לי עוגן במשהו אחר. בעצם עכשיו אנחנו מגיעים לסוף דרכנו, אני בדרך לכל זה כאילו, שזה רק פתיחה להמון המון מחשבה, אבל זה שם המשל חתר. שכמו שזה היה בגלות מצרים, מין משבר כזה לקראת מתן תורה, כמובן בספרים הקדושים מתן תורה לא יהיה עוד פעם, כתוב שיציאת מצרים יהיה עוד פעם, כאילו נצא עוד פעם מהגלות, וכניסה לארץ תהיה עוד פעם. כתוב בכל הספרים, לא יודע כל, בספרים שאני מכיר כתוב שמתן תורה לא יהיה שוב, אז אין שתי תורות כאילו. אז מה כן? אז הגלות הזאת מכינה אותנו לאיזשהו גילוי מרעיש, על גבי הגילוי המרעיש, שהשם הוא רלוונטי לנו כפי שהוא מחוץ למציאות. אז מה עכשיו? עכשיו נאמר ככה, כל דבר שהיה בכלל ויצא, יצא מן הכלל, לא למד על עצמו יצא, אלא למד על הכלל כולו יצא. מה יצא ללמד על הכלל כולו? שכולם יוצאים מן הכלל, כולם יוצאים בעקבותיו. כמו משיח, נכון? חזר קוראים למשיח קיסר, מה זה קיסר אתם יודעים? למה קוראו לקיסר קיסר? מה? כי נולד בניתוח קיסרי, כן. ככה תוספות מביאים. אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא יודע אפילו אם יודעים בביטחון להגיד ניתוח קיסרי זה השם קיסר או קיסר זה השם ניתוח קיסרי. ותוספות נוקד בפשטות שמגלל שהוא נולד בניתוח קיסרי, אז לכן קורא לו קיסר. איך אומרים בעברית ניתוח קיסרי? מי שנולד ניתוח קיסרי? זה יוצא דופן, נכון? אז המשיח הוא יוצא דופן, בדיוק. הוא יוצא דופן, מן הסתם הוא יוצא דופן. אבל בשמה הוא יוצא דופן? שלוציא את כולם בעקבותיו. לגלות שכולם יוצא דופן. לאיזה עניין אני לוקח את זה עכשיו? שהקדוש ברוך הוא גילה שהוא אחד יחיד ומיוחד, הוא האחר המוחלט, נקרא לזה ככה, שיש אחר מכל המציאות. מה יהיה בגולה העתידה? שכל המציאות היא אחרת. זה לא דבר פשוט מה שאנחנו אומרים עכשיו. אבל זה לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא, אם במתן תורה הופיע לנו כלעומתי במידה מסוימת, כנבדל מן המציאות, וככל הזמן מזהה במציאות מה קצת מקרב אליו ומה מרחק ממנו, וכך הוא בונה כל הזמן את המציאות, יש משהו בגאולה האחרונה שזה רוצה לבאר את כל המציאות כגילוי אלוקות. לא למשוך את השם אל המציאות, אלא קצת למשוך את המציאות אל השם, שכולה תצליח להביע הרבה מעבר למה שהיא כפשוטה, הרבה מעבר למה שבן אדם תופס בה, שהוא תופס אותה כמקיימת אותו. כל כולה זה מין הבאה כזאת של השם. בשביל זה כל אחד מבין שצריך לשבור המון המון דפוסים. כמו שכל אחד מבין שמי שהיה לו רבי, שהיה הולך אליו כמה פעמים בשנה, והיה פוגש את כל החסידים, והיה שם נוירי נורוש, כל מיני תפילות וריקודים ועניינים עליונים מאוד, אז הוא היה אומר בסידור, תחזה נענינו והכל, אבל כמה הוא היה לחוץ לצאת מזה? לא יודע. באמת, לא יודע. כמה אפשר בלב הנפש לרצות שיהיה לנו משטרה וממשלה ואני יודע מה, וחקלאות ו... הוא לא נגד, אבל איפה, איך זה קשור לעולם הצרכים הרוחניים שלו, נקרא לזה ככה. לכאורה לא כל כך קשור היה. אז ברור שעם ישראל חטף וככה זץ רציני מאוד. כל הגלות זה שלבים כאלה של התפוררות העם, הטוב טעם שאנחנו יכולים להוציא מההתכנסות פנימה בתוך תוכנו בלבד, מההימיש הזה. וזה בעצם, זה טובע מקומות, אפשר לנסח את זה בהמון ניסוחים, אבל אני חושב שכל אחד היום קצת מרגיש את זה, שיש משהו במציאות שקורה לפענח את כולה. אולי אני אגמור בנקודה אחת שהיא קצת הלכתית, שנוגעת לימים האלה. זה כן, אני רוצה תנ"ך אחד. אמרת שבת תנ"ך, אני חושב, זה נקרא בפסוק, שני פסוקים ברמיהו. למדתי מרמיהו, שישיבה שבגרות, אז זה היה צריך. כן. זה קצת אחרי התחלה. מעניין איך לומדים את זה, את הפסוקים המוזרים האלה. הוא פונה כאן לשבטי ישראל, והוא אומר להם, אלה שגלו כאילו בחורבן ממלכת ישראל. ואז הוא אומר להם, שובו בנים שובבים נאום השם, כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם, אחד מעיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. נתתי לכם רואים כלבי וראו אתכם דעה והשכל. והיה כי תרבו פריתם בארץ בימים ההם, הנאום השם, לא יאמרו עוד ארון ברית השם, ולא יעלה הלב, ולא יזכרו בו, ולא יפקודו, ולא יעשה עוד. בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם, ונקבו אליה כל הגויים לשם השם לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. איך זה נשמע הנבואה הזאת? שלא יאמרו עוד ארון ברית השם, ולא יעלה הלב, ולא יזכרו בו, ולא יפקודו, ולא יעשה עוד. מה יש לו נגד ארון השם? או מה הפשט? מה יהיה לעתיד לבוא? יהיה ארון השם או לא יהיה ארון השם? מה אתם אומרים? יהיה. אז מה עם ירמיהו? מה כתוב בהלכה? בוא נשאל, יאללה, מה כתוב בהלכה? יש מצווה לבנות בית המקדש? יש. יש מצווה לשים שם את ארון השם? מה? לא. זאת אומרת, איך אני יודע שם? אני לא יודע יותר מה הרמב״ם, אולי... הרמב״ם כתוב שיש מצווה לבנות מקדש, הרמב״ם מסביר שמקדש זה כולל שבעה כלים בסיסיים כאילו שזה זה, ואז הוא מונה שולחן ומנורה ושולחן ומזבח הקטורת, מזבח העולה וכיור וקנו, זהו אני חושב בעצם שישה כלים שלו, ואת ארון הוא לא מונה. אחרי זה הוא כותב שפעם היה שם ארון השם ואחרי זה התמינו אותו במטמוניות. פלא ופלא זה, נו. הוא לא אומר שהמצווה זה להוציא אותם מהמטמוניות או לבנות ארון אחר או משהו. אפילו לא, כלום, לא כתוב כלום. אולי רמב"ם קרא את ירמיהו, לא יודע. יכול להיות, סביר שהוא קרה. למה אני אומר רמב״ם? בגלל שבאמת כל מפרשי הפשט הם מתפתלים וממציאים כל מיני פירושים שממש סתם, אני לא יכול, לא מצליח לחזור על זה, מרוב שזה מתוסבך כאילו, לא. אבל לכאורה רמב״ם כן קרה כמו שאני, כמו ששמעתי את הפסוקים כאילו. לא יארון נשים. אז מה זה שלא יארון נשים? יש בארון שני דברים. אחד זה שזה ארון עץ, שזה שומר את הלוחות, וזה יכול שזה קיים גם כשזה במתמוניות, אני לא נכנס לזה. אבל מה שלא יהיה קיים לכאורה זה הקרובים. אפילו על בית ראשון, בערוך השולחן הוא מסתפק אם היו שם הקרובים של הארון, או רק הקרובים ששם שלמה על הרצפה. הוא לא ברור להם נשארו הקרובים, כי הקרובים זה מרכבת השם שאינה ממקום למקום. אז כאן אומר ירושלים במקום המרכבה שינה, אבל אני חושב שירמיהו כשהוא אומר שלא ירון השם, הוא לא מתכוון רק לדיון הזה אם השם הוא נייד או נקבע במקום אחד, אלא זה נבואת ההקדשה של ירמיהו שקראנו בראשונה של הפורענותא. אז מה ירמיהו ראה שם? מקל שקד וסיר נפוח, נכון? מה ראה יחזקאל בנבואת ההקדשה שלו? הוא ראה שם את מעשה המרכבה, נכון? מה ראה ישעיהו בהקדשה שלו? את השם יושב על כיסא ושרפים עומדים ממעל, עושה שכנפיים לאחד. מה ראה משה בהקדשה שלו? את הסנה בוער באש. אני חושב שכל אחד מרגיש שירמיהו ראה משהו אחר לגמרי. ירמיהו ראה משהו סתם מהחיים. הוא ראה סיר נפוח, הוא ראה מקל שקד. שאלה אומר לו, מה זה? היטבת לראות. אחר כך זה יהיה לאורך כל הנבואות בירמיהו. הוא רואה שני דודאי תאנים בכניסה למקדש. מה אתה רואה? דודאי תאנים. תאנים הטובות, טובות מאוד. רעות, רעות מאוד, זה שלא תכף מרוע. אז הוא מסביר לו, זה אלה שבבל, זה שבאלה שארץ ישראל. אחרי זה, לוקח אותו לבית היוצר, מה אתה רואה? אני רואה את זה. כל מה שירמיהו רואה, זה ממש, זה לא חזיונות. זאת אומרת, מבחינה חזותית אני מתכוון. הוא לא רואה מלאכים, שרפים, מרכבות, כיסאות, דברים ניסיים. הוא רואה ממש מציאות יומית, כמו אמנות מודרנית. הוא רואה דברים ככה מהחיים. השם אמר לו, תסתכל טוב מה אתה רואה, ופתאום זה נראה מאוד מאוד משמעותי. השם אמר לו, כאילו השם מתבטא דרך הדברים הכי פשוטים. כמו שירמיהו אומר, שלעתיד לבוא, לא ילמדו אותי שיתרו וישתחיו למור דורתי, כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם, שיהיה איזה תיקון פנימי כזה. יש משהו שאומר שתיקון הפנימיות זה השתחררות מהחיצוניות, לא במובן הזה שבכלל לא חשוב החיצוניות, במובן הזה שלא מציגים את החיצוניות כחריגה, כמוזרה, זאת אומרת שהשם מופיע לא באיזה חיות פלאיות, נאמר, בדימוי הזה שזה. זה צורה אחרת של מגע, של השקה עם השם כביכול. זה מין כישרון כזה, שאתה אומר ששום דבר הוא לא באמת סתמי. לא צריכים, כדי שזה לא יהיה סתמי, להגיד שזה שונה מכל השאר. יכול להיות באמת שהדברים הם לא סתמים. אבל בשביל שאנחנו נפשית נעבור דבר כזה שנצליח בכל מקום לראות בזה איזושהי הבאה של השם, או איזושהי דרך להידבר איתו, ושהכל יביע משהו שהוא מעבר לפשוטו, ושהוא מגלה את הנבדל, אז זה צריך הרבה שלבים ומשברים. יש לי הרגשה, אולי אני טועה, אבל יש לי הרגשה שאנחנו פתוחים לחזון הזה יותר מאשר רבות אבותינו. אז השם יעזור לנו.